אחת האומנויות הגדולות של רש"י זה השימוש המיוחד שהוא עשה במסורת החז"לית שהגיעה לידה. זאת אומרת, כשרש"י בא ללמוד פסוק, אז היה לנגד עיניו כל מה שחז"ל חיברו וניסחו והגיע לבית מדרשו. וזה דוגמה קלאסית איך ראשונים עשו שימוש במסורת החז"ל. והוא למד, ובוודאי היה לו קושיות, והיו לו עיונים, ואחרי שלמד את כל המסורת החז"לית הזאת, על פי כללים מיוחדים שהוא כלל לעצמו, אז הוא בחר את מה שהיה נראה לא מתאים למגמה הבסיסית שלו, מה שהיה חשוב למקום הזה, ועיקר השימושים, ועיקר התועלת, ועיקר המסקנות הנוגעות אלינו, זה מה עשה רש"י בהרכבה, מעשה מופלא, יצירה מחודשת. לא דבר כבר על לשונות של רש"י, שזה סוגיה גדולה ועצומה בפני עצמה, איך רש"י לש את, את השפה החז"לית ושיפוץ פה ושיפוץ שם, והוא קנה את זה בשינוי ופנים חדשות באו לך. אבל לא מבחינה לשונית, אלא גם מבחינת ההרכבה של המסורות החז"ליות, שבמקור אולי הן כמה שיטות, ורש"י בלל אותם ובידו הגדולה עשה אותם במשימה אחת. אז באמת המפרשים הגדולים של רש"י, החל מהרמב"ן וכלה במפרשים בני זמננו, מנסים להתחקות על העניין הזה. והנה לפני, במצווה כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, אז כתוב, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. מכאן לומד את המחילתא, מגיד הכתוב שהיו מבקרים אותו 4 ימים קודם שחיטה. זאת אומרת, מדוע, בלי שניכנס לבעיה עם פסח מצרים ופסח דורות, אבל יש כלל מיוחד בפסח מצרים שמיקוחו בעשור. ולמה מיקוחו בעשור? מפני שצריך לבקר אותו 4 ימים קודם לשחיטה. דבר אחד. דבר שני, כשמשה אחר כך עושה שימוש עם מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושרתו הפסח. וזה אחרי כל הפרשה הגדולה של מכת בכורות שהקדוש ברוך הוא מודיע וכל המצוות, כל הדיבור שנאמר למשה כחטיבה אחת, משה עכשיו בא קורא לזקני ישראל ואומר משכו וקחו לכם, והכל יודעים משכו וקחו לכם הפך לסיסמה, סיסמה שהמכילתה שוב על אתר אם נדבר בלשון הפסוקים, בפרק י"ב פסוק ו' והיה לכם למשמרת, ואילו בפרק י"ב פסוק כ"א משכו קחו לכם, ועל זה דורש את המכילתא רבי יוסי הגלילי אומר משכו עצמכם מעבודה זרה והידבקו במצווה וקחו עצמכם למצווה. אלה הם המקורות החז"ל. עכשיו מה עשה רש"י? משכו והיה לכם למשמרת, אני קורא בלשון רש"י, זהו לשון ביקור, שטעון ביקור מימום 4 ימים קודם שחיטה, ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים, מה שלא ציווה כאן בפסח דורות? היה רמדיה בן חרש אומר, הרי אומר ואעבור עלייך וארך והנה איתך עד דודים. הגיע שבועה שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו, ולא היה בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר ואת ארום ואריה, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה שמלו באותו לילה, שנאמר מתבוססת בדמייך, דמייך בשני דמים, ואומר גם את בדם בריתך שילחתי עשרייך מבור אל מים בו, ושהיו שטופים בעבודת כוכבים, אמר להם משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודת כוכבים וקחו לכם צאן של מצווה. זה רש"י. כל אחד יתבונן ויראה פה מה עשה פה רש"י. רש"י לקח מאמר אחד במכילתא שהיא לפנינו והיה לכם למשמרת, והמחיל את הדנה על פסח מצרים שמכוחו בעשור ויש עליו חובת ביקור, והדרשה של רמתיה בן חרש שמדוע צריך היה לעשות את זה, כדי שישראל יזכו בפעולה עצמית שלהם במשהו מן הגאולה, שהם יהיו גם שותפים לזה, והוא מסתמך על סמך פסוקים ביחזקאל. ואילו אותה סיסמה, משכו עצמכם מעבודה זרה וקחו עצמכם לעבודת המקום, או משכו וקחו לכם צון למצווה, אלה הם דברים שהמחיל את הדרש במקום אחר לגמרי על הביצוע. לא מצאתי שהשפת אמת הדגיש את ההרכבה הזאת, אבל ודאי הוא ראה אותה. בשלוש שנים עסק בעל שפת אמת ברעיון שירכיב רש"י משני הקטעים. אז האמת היא שבשביל להבין את דברי רש"י מצאתי אחד מבעלי התוספות, אבל הוא נדמה לי קשה יותר מהקושי של רש"י. בריבה, שהוא מבית מדרשו של רש"י, על כל פנים מהאסכולה, שבוודאי היו שם מסורות וכולי, ונתפס בתוך רבותינו בעלי התוספות, כתוב כך, מביא את לשונו של רש"י, והוא מסיים: הרי שהיה פסח מצרים בעל עבודה זרה, ודינו כקורבן עבודה זרה שטעון ביקור 4 ימים, לכך הקדים לקיחתו לשחיטתו דלת ימים לביקור, כך פירש הרב רבי אליקים. וזה פלא פלאים. קודם כל, מה רואים בשיטת התוספות הזאת? שאכן הם הרגישו, שעל כל פנים כך הם הבינו בדברי רש"י, שיש קשר בין מכוחו בעשור, בין חובת הביקור והעיון והדקדוק ב4 ימים שלפני השחיטה, לבין משכו וקחו לכם, משכו עצמכם מעבודה זרה וקחו לכם. מפני שמשכו עצמכם מעבודה זרה צריך ביקור 4 ימים. הווה אומר, מה כאב להם ולמה הם הגיעו, מניין לקח רש"י את ההרכבה של שני מקורות החז"ל האלה? אז הפירוש הוא שיש קשר ביניהם, אלא הקשר הוא צריך עיון גדול מאוד. נדמה לי, על כל פנים אני לא מצאתי, שיש דין מיוחד, כך יוצא מדבריו, שיש דין מיוחד בקורבן שבא על כפרת עבודה זרה, שהוא חייב ביקור 4 ימים לדורות, או אפילו לשעתו, ככה הרי הוא נותן. לא יודע מה קצת. אני חוזר. הרי שהיה פסח מצרים בא על עבודה זרה, ודינו כקורבן עבודה זרה שטעון ביקור דלת ימים, לכך הקדים לקיחתו לשחיטתו דלת ימים לביקור. אז הפשט הוא ככה, הוא מתרץ לנו את רש"י, אבל משם צריך עיון יותר גדול. מניין לקח דבר זה, ועל כל פנים הוא סבור היה שזוהי כוונתו של רש"י. אכן, אם יש דין כזה, אם זה כתוב באיזה מדרש נידח או משהו כגון זה, זוהי סיבה טובה מדוע רש"י ירכיב את ההרכבה הזאת, ואז זה הולך יפה מאוד, אבל מניין לנו הדבר הזה? על כל פנים, זה צריך עיון. הקטע הראשון שהשפת אמת טיפל בו, זה הולך בכיוון של המקור ביחזקאל. המקור ביחזקאל תזל, זה שלה. הוא מעניין יחזקאל תזל, ושם יש סיפור על ילדה קטנה אסופית שהקדוש ברוך הוא עבר עליה, לקח אותה, גידל אותה, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסה, ועל בישך, ואן עלך, ואיך בשך, ועדך, ואתן, ותעדי, ומלבושך. כן, לעומת היסוד של ארום ועריה, שבה מתוארת הסופית הקטנטנה הזאת, יש הדגשה נמרצת מאוד בדברי הנבואה על לבושים. ואפוס ואחסה ועל בישך ונלך ואחבשר ועדך ואתן ותעדי, הכל הולך עם לבושים. עיון במשל הנפלא הזה של יחזקאל, שאנחנו מכירים כמרא קטע ממנו, שאותו הביא רש"י ובהזדמנויות נוספות של מתבוססת בדמייך, איך השפת אמת למד פרק בתנ"ך. משמע שהיה להם תכלית השלימות, ואיינו בבחינת הפנימיות, ורק עירום ועירייה בבחינת המלבוש. מדוע כשהנביא מתאר את היחס בין האביר הזה, בין הגבר הזה שמצא את הילדה הקטנטנה הזאת, והוא מרים אותה מהשפתות, מדוע לא מדובר ממש על הגידול? הגידול שם הוא נתון. היא כבר מבחינת הגידול שלה בסדר. אלא מה אני עושה? אני מלביש, אני מנעיל, אני מעדה. הכל אלה דברים חיצוניים. מכאן הוא למד שהנתון הבסיסי היה שהיא הייתה בתכלית השלמות, בבחינה הפנימית. אלא הבגדים, המשל של יחזקאל הם על הבגדים. וכמו המשל שתכלית האישה להיות כלי להוליד ולעשות פירות, רק שהמלבושים הם היופי מבחוץ. ואם הנמשל הוא היחס בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ואם הנמשל מבחינה היסטורית הוא מה שהיו ישראל במצרים, הווה אומר, כשהתחיל הרומן בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, היו ישראל בשאלים מבחינה פנימית, והבעיה הייתה רק להלביש אותם, אחרת הפרטים אינם תואמים. וכאן כמובן מצטלבת הבעיה, מה התכלית של הגלות? מה היו ישראל בגלות ומה עשו איתם? והאמת היא, כי כל הגלות והגאולה הוא ברור המלבוש והגוף, אבל הנפשות שבבני ישראל לעולם הם בתכלית הדבקות בשורש העליון. אז מזה שומעים יסוד שבפנימיות לא שייכת גלות ישראלית. הנשמה לעולם נשארת בתארתה. אם יש לדבר על בחינת גלות, זה על הצד החיצוני, זה על הצד של המלבושים. וגם הגאולה, מהי? הגאולה זה להלביש בגדי מלכות. ועידה כתוב, ואעבור עלייך, וראה השם יתברך פנימיות ליבות בני ישראל שהשתוקקו אליו יתברך. וכן ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך. כאן הוא צירף את הדרשה של חז"ל. מה פירוש מתבוססת בדמייך? הדם זה הנפש. אז להתבוסס בדם פירושו של דבר, הדם הזה השתוקק למשהו. היא הייתה מוכנה לשלם בדם בשביל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אז זה שהוא נתן להם את האפשרות, ולא היה להם כוח להוציא רצונם מכוח אל פועל. מהו היסוד של ילד קטן? פוטנציה. יש לו כישורים, יש לו תכונות, הבעיה היא שעוד לא נוצרה המסגרת שבה הוא יוכל להתבטא. עוד לא נוצרה המסגרת ששם הוא יוכל להוציא אל הפועל את הכוחות הגנוזים בו, אבל ביסודו הוא נתון טוב. כל מי שמכיר את האיגרת של הרב לרדב"ז, כשהוא מנסה להסביר את האידיאולוגיה שלו, מכיר את היסודות של הסגולה ושל הבחירה. רואה, הנה הדגל פה. יש יסוד אחד שאיננו תלוי בבחירה, יסוד קפריזי של הקדוש ברוך הוא, רק באבותיך חשק השם, מה שקוראים סגולת ישראל. היסוד הנתון הזה של הילדה הקטנה, זה, מכך זה מתחיל. זה מתחיל מזה שהוא עובר והוא מוצא שם ועבור עלייך וערך מתבוססת בדמי. אלא ההתבוססות הזאת בדם היא עדות לה, כמו שאדם הוא הנפש, להשתוקקות הנפשית הפנימית. הבעיה הייתה שכמו שילד קטן עוד לא מודע לעצמו, הוא עוד לא מכיר את תכונותיו, הוא לא מכיר את כישוריו, הוא לא יכול להגיע לכלל ביטוי. מה עושים? מחנכים אותו. יוצרים כלים מותאמים להבנתו, שבו יוכל להתבטא. והוא צריכו לסיוע המצוות, שכולם הם עיצות, איך להמשיך הערת הפנימיות גם בחיצוניות והגשמיות. אנחנו אומרים בירוצים, שלפי נוסח מסוים לפני התעקפות בטלית, ואשכה לחלוקה דרבנן. ביטוי בפני עצמו. מה פירוש? דהיינו, המצוות הן מלבושים לגוף. כיוון שעושים את המצוות באיברים, מה פירוש עושים את המצוות באיברים? מלבישים אותם, מכסים אותם. הנתון היסודי זה ארון ועריה. הרצון החיצוני זה שבא לידי ביטוי. מה הבעיה? הבעיה היא איך להמשיך הערה פנימית. הילד הקטן הזה, הילדה הקטנה הזאת המתבוססת בדם, אין לה אפשרות להתבטא בצורה חיצונית. נתנו מצוות, נתנו את הביטוי החיצוני, שהוא יסייע לתאם ולתמם את היחס בין הנתון הפנימי שהוא יהיו לי, שהוא לא יכול היה לבוא לידי ביטוי, לבין הביטוי החיצוני. ועל עניין זה אמרו חז"ל, הגמרא בשבת ריחה, למה נמשלו בני ישראל לתפוח? כי התפוח פריו קודם לעליו. אז התוספות שם מסבירים איך, איזה מבחינה בוטנית. אבל כך חז"ל, פריו קודם לעליו, שיקדימו נעשה לנשמה. הפרי הוא התוכן הפנימי. העלים הם הלבושים. העלים הם המבנה החיצוני, הם המחפים, הם השומרים, הם הבחינה של הצד החיצוני של הדבר הזה. יש משהו מיוחד, זה יסוד גדול מאוד. יסוד גדול בסוציולוגיה, יסוד גדול בהיסטוריה של היווצרות עמים. איך זה נוצר? האם זה נוצר שישנה מסגרת חיצונית? יש איזה, מישהו פעם מתבטא שעם זה חברת ביטוח גדולה, מפני שקיבוץ של אנשים מבקש לשמור אינטרסים הדדיים, מכיוון שהם רוצים להגן אחד על השני, מכיוון שיודעים מה מעט כוחו של הפרט, אז מתלקטים פרטים הרבה כדי לשמור איזה הגנה חיצונית. אם נוסחה זאת מתקבלת, אז היא מתקבלת רק בתולדות אומות העולם. ואחרי שיש שיתוף אינטרסים כזה, ואחרי שקם האיגוד החברתי הזה מפני כמה וכמה טעמים, אז מתלווה לו ונוצרת האידיאולוגיה המסבירה את ייחודו של הקיבוץ הלאומי הזה. והנחל עליון גויים, יצב גבולות, תפריד בני אדם, היסוד המטריאליסטי בקיבוץ הסוציולוגי. כיצד מבחינה חברתית אז אנשים מתקבצים זה לזה? יש להם פה יסוד חומרי של אולי בצורה יותר מעודנת, אבל איזה רצון של התאבות קיבוצים לאומיים, וכך באו מסורות וכך לאומים וכך מולדת וכל מה שמתלבדת. העלים קודמים לפרי. יש קודם עלים, יש קודם לבושים, ישנם קודם מסגרות, ישנם מרכיבים חיצוניים, ואחרי שהמרכיבים הללו ישנם, אז אתה מנסה להסביר ולהצדיק גם את היסוד הרעיוני, מכיוון שהחברה הזאת דורשת, היא דורשת מיסים, היא דורשת הקרבה, היא דורשת לעתים גם את החיים. אז אם זו רק חברת ביטוח, הרי זה סתירה מיני ובי, כל מה שבני אדם מתקפציים זה בשביל לשמור על החיים, אז מה פתאום אני אתן את החיים לשמור על אותך את החיים, לא רוצה. אז מוכרח אתה לומר שמספקים פה גם יסוד רעיוני לדבר הזה. זה אחד ההסברים בהתאבות אומות לאומים ואידיאולוגיות. בישראל זה הולך אחרת. בישראל פריו קודם לעליו. זה מתחיל מהצד הרעיוני. זה מתחיל מן הנתון. והכל יכולים לשמוע פה את היסוד של רבי יהודה הלוי, את הפולי שנתן לו המהר"ל, זה הולך כל האסכולה הזאת. פריו קודם לעליו. יש היסוד של הפרי, היסוד של התוכן הפנימי, ואחר כך העלים ואחר כך הלבושים, שבמקרה שלנו הם היסודות הללו של המצווה. שהקדימו נעשה לנשמע, כי תכלית המצוות הם לזכות על ידיהם לתאר הלב ולהידבק בו ידברה. ובני ישראל קודם המצוות הייתה בהם התשוקה. הנה כאן מחודד ההבדל. במקומות אחרים זה מתחיל שישנו איזה למעשה, יש איזה חובות לאומיות, וכתוצאה מזה אז מחנכים לאהבת המולדת וכל מה שבא בעקבות זה, כי זה חשוב. אצל ישראל התשוקה כבר נמצאת, והיא עיקר המכוון של המצוות. ולא לחינם בחר השם יתברך בבני ישראל, כאשר העם משתוקקים איך לצאת מאבלי העולם, להידבק בו יתברך ונתן להם המצוות. אז זה מתחיל אחרי. ואבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, המתבוססת בדמייך, זה הביטוי של הגעגועים. זה הרצון של ההשתוקקות לצאת מאבלי העולם הזה. ואז נתנה להם התורה את הסדן לפטיש הזה. מבלי שהוא יתייחס להרכבה שבדברי רש"י, אז הוא פנה לקטע השני שרש"י הכניס מתוך המחילתא. משכו וקחו שעל ידי המצווה המשיכו עצמם אחריו יברך, כמו שנאמר מושכני אחריך נרוצה. ומצינו שקיבלו מצווה ראשונה זו בשמחה, כמו שנאמר ויקוד העם וישתחוו. וכן כתיב, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה. אז מהי ההדגשה הזאת כאשר ציווה? פירוש, הגם כי ידעו שהגאולה תהיה על ידי עבודה זו. אז לכאורה, וירדו וישתחוו. על מה הם השתחוו? על בשורת הגאולה. אז הם ידעו שמה שבא עכשיו זוהי מערכת מצוות שבקיומם מותנית הגאולה. אז נמצא שמה שהם הלכו ועשו, מפני שזה המפתח של הגאולה. אז הוא אומר לא. באה הדגשה כאשר ציווה. אבל ויקוד העם וישתחוו. צד אחד שהשמחה הייתה על הגאולה. צד יותר עמוק, שהם יכולים לבצע מכל מקום, עיקר שמחתם היה רק לעשות כאשר ציווה השם. היה משבר בעם ישראל. המשבר היה שהאור והכלים לא היו תואמים. היה להם אור גדול, אותה תשוקה, אותה מתבוססת בדמייך. אבל הם היו חסרים כלים לצקת בהם את האור הזה. הם היו חסרים דרכי ביטוי לבטא את ההשתוקקות הזאת. הנה המשבר, חוסר התיאום הזה. יש להם רצון, יש להם תשוקה, ואין להם כלים להריק את זה לתוכו. אנחנו מכירים תופעות כאלה בכל מיני גוונים, גם בחיי הנפש, אדם הולך עם הרבה הרבה הרגשים, רוצה ואין לו דרך לביטוי, אז במשבר. אז זה נשפר במקומות לא טובים, אז זה מוצא לו אפיקים לא קונסטרוקטיביים. מפני שיש לו אור ואין לו איפה לתת לו ביטוי. ויקוד העם וישתחוו. מדוע? כי יש עכשיו כאשר ציווה השם. לא מחמת המסחר שבדבר, לא מחמת הביזנס, אתם תעשו והקדוש ברוך הוא יגאל אתכם, אלא מחמת העיקרון שיש לרצון הפנימי הזה. יש מלבוש שנגמר ככה ארום ועריה ואין לו שום ביטוי. והנה, המשל של יחזקאל בחיצוניות שלו הוא בפשטות, כי זה הפשט, הוא ידע וגידלו אותה. אם אנחנו נבין את העיקרון, העיקרון הוא, וזה המשל המפורסם שאין מפקירים בו מפני גנותם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא לקח אותם, גאל אותם, ואחר כך הם מרו בו, הרים אותם מהשפטו. העומק של הדבר שגם המרכיבים הפרטיים של המשל הנבואי הזה יש להם תוכן פנימי, וזה מה שהוא לימד פה. כי כשיושבים בליל הפסח והדור עליו מבסס במאיר, עכשיו נעשה אותם מעידות שנוהגים להטיף. אז מה? אז זה כל הסיפור. הסיפור שצריכים לראות איפה לקוח הפסוק. הפסוק הזה לקוח מתולדות העם במצרים. ומיד לאחר מתבוססת בדמייך, באה רשימת הלבושים, רשימת העלים, העלים שבאו מסביב לפרי היסודי הזה. בשנה אחרת, בדק בכיוון נוסף. איתה, זה כתוב בזוהר, מן דקפית באטרה, באחרה, אינו יכול לקבל עול מלכות שמיים כראוי. חירות אמיתית זה השתחררות מכל עול אחר. כמו שכתבו בזוהר הקדוש, בהר בפסוק, אשר נאכל, בטעות, אשר נאכל במצרים חינם, בלי מצוות עיין שם. אז היסוד הזוהרי, יסוד פסיכולוגי פשוט וברור, בעלות על אדם יכולה להיות רק אחת. בעלות אמיתית. אז מי שהוא כפות, מי שהוא כפוף ליסודות זרים, איננו יכול לקבל עול מלכות שמיים. עול יש רק אחד. ואם קיבלת עול אחר, לא יכול להיות עול מלכות שמיים. אין לך בן חורין, אלא מי שיכול לקבל עול מלכות שמיים. עם כל זה, היית במשנה המקבל עליו עול תורה. המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אז מה מניחה המשנה? אז המשנה הרי מניחה שקודם היה לך עול דרך ארץ. אז חוזרת השאלה, אז הסתירה מיני יובי. המקבל עליו עול תורה, איך אתה יכול לקבל עול תורה? הרי יש עליך עול דרך ארץ. כתוב במפורש ששכר קבלת עול תורה זה שמעבירים ממנו עול דרך ארץ. משמע שיש לו עול דרך ארץ. אז אם יש לו עול דרך ארץ, אתה יכול לקבל עול תורה. אז לכאורה זה סתירה. אם כן, אז הוא אומר מקורח היסוד הזה במשנה, צריך להסביר. מוכרחים לקבל עול תורה ומצוות אפילו שעדיין כפופים תחת עול מלכות ודרך ארץ. אף על פי שאין הקבלה בשלמות, וכנראה כאן הפתרון. הפתרון הוא מה שכתוב שאי אפשר לקבל עול ואי אפשר להיות כפוף לשמיים, אלא אם אתה בן חורין גמור. הכוונה היא לכפיפות גמורה ומוחלטת. אם אתה כפוף למקום אחר, אתה לעולם לא תוכל להיות ירא שמיים בשלימות. אבל היסוד הוא אחר לגמרי. היסוד הוא שאם אתה מוכן להיות כפוף במשהו, דיינו, כך זה מתחיל. זה מתחיל שאתה כפוף באמת לעול דרך ארץ, אבל דווקא כשאתה בעול הדרך ארץ אתה מנסה להשתחרר, ואז אתה מנסה לקבל עול תורה. ואז הנכונות הזאת לקבל עול תורה היא שתעזור לך להשתחרר גם מן השיריים של העול הזה, של דרך ארץ שעוד נשאר עליך. וזה היה כוח מצווה הראשונה, משכו ידיכם בעל כורחכם. דהיינו, הרי מיני ובי, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו עצמכם לעבודתו של מקום. נו, אז איך זה יכול לעבוד? אחת מן השתיים. איך הוא באמת ישתחרר מעבודה זרה? הרי, איך הוא יכול להשתחרר באמצעות זה שהוא מקבל עול תורה, והרי עול תורה איננו יכול לקבל אלא אם הוא ישתחרר מעבודה זרה. במשכו, קחו לכם, אולי עולה מתוך מה שהוא העיר, קצת תשובה, למה רש"י הרכיב את זה. לרש"י היה קשה, והיה לכם למשמרת, דהיינו נכונות לקחת עבודת מקום, 4 ימים צריך ביקור. איך אפשר לבקר 4 ימים ולהתכונן להביא קורבן פסח שהוא קורבן החירות כשאתה עדיין בים של עבודה זרה? מיני ובי, איך זה יעבוד? אולי בגלל הקושי, אני אומר את זה, כי השפת אלוהים לא כתב שזה מה שקשה, אבל נראה לי שבין אם הוא הרגיש בזה, בין אם אנחנו הולכים בעקבותיו. בעקבות דבריו האלה של השפת אמת יש קצת הסבר, מה ראה רש"י להרכיב. כי לרש"י היה קשה, עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה.
איך אפשר לבוא ולהגיד להם, והיה לכם למשמרת, ולא סתם למשמרת, אלא זה לא פעולה חד פעמית, זה פעולה יסודית של 4 ימים כל יום ביקור, מה פשוט ביקור? כמו שצריכים לבקר צריך לבקר את עצמך, האם אתה באמת כבר מוכן להביא קורבן פסח? האם אתה כבר בן חורין, האם אתה מתכונן לחירות הזאת? ברור שהביקור הוא הדדי. אז איך מגיעים למדרגה כזאת? זה מה שהיה קשה לרש"י. על זה גופי אמר רש"י. משכו עצמכם מעבודה זרה, וקחו עצמכם לעבודתו של מקום. אז אין הכי נמי. לעבודתו של מקום טוטלית לא תצליחו להשתחרר, אבל ההתחלה צריכה להיות. וזהו השבח הגדול שמזכירים תמיד. כמו שנאמר, זכרתי לחסד נוראיך, לכתך אחריי. מה החידוש? הרי זה באמת קשה. מה מזכיר ירמיהו את השבח הגדול הזה, ישראל בטחו בקדוש ברוך הוא ויצאו למדבר? איזה עם לא רוצה להשתחרר? הרי משה רבינו הבטיח להם חופש. חומר לבנים, יש סיבה טובה למה לצאת. אז כמובן יש כמה הסברים. מהו החסד שזוכרים להם? הוא מציע זה גופו, לצאת למדבר יכולים בני חורין. הבעיה הייתה איך מי שעדיין יראים מפני המלחמה, מי שעדיין יראים מפני החופש, איך הם היו מוכנים לצאת לחופש? וזהו הזכרתי לה. אף על פי שלא היו עדיין בדעת השלימות, מי שהוא באמת מבין מה מחכה לו במדבר, אז אין שום פלא, לא מגיע לו שום משל כוח בשביל שהוא היה מוכן ללכת למדבר. אבל ישראל עוד לא ידעו מה מחכה להם למדבר, אלא מה? בבסיס שלהם, ביסוד שלהם, זה אותו, בשביל זה מגיע להם משל כוח. כמו שנאמר, כבהמה נמשכנו אחריך. אם היו עומדים לעשות חשבון, עובדה היא שפרעה באמת עשה את החשבון האנושי, סגר עליהם המדבר, והם שומחים על הנס. אז אם היו צריכים לתכנן את המסע, הכל יודעים שלפני שיוצאים למסע צריך האחראי למסע לעשות את המסע הזה בעצמו. ומשה רבינו יעשה את המסע הזה בעצמו, והוא רואה פה מדבר ופה זה, לאן נתקדמו. אז מבחינה הגיונית אסור להוציא אנשים למדבר, איפה אחריות? בשביל זה זכרתי לה. מפני שזה לא היה היגיון. מפני שמתברר שהרצון להימשך אחריו היה הרצון בעיני, אבל בעיני, בבלי דעת, בבסיס, הגרעין האטומי הזה שלא עומד בפני הביקורת, כי הוא לא צריך לעמוד בפני הביקורת. המשכו עצמכם, זוהי ההכנה האמיתית. אז איך הוא צירף? משכו, והייתה פה הימשכות. הימשכות כדי מה נמשכנו אחריך. היסוד של הבגדים חזר אותו פעם נוספת. ועד ארום ועריה. שלא היה בידה מצוות. אז כמובן, בא פה שאלה לשונית, מה טיבה של הכפילות הזאת? מהו היחס בין ארום לבין עריה? אז הוא פרש, ארום ממצוות עשה, ועריה ממצוות לא תעשה. ולעומת הכפילות הזאת, בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הוא מצא גם חיוב, כמו שיש מלבושים להגן, ויש מלבושי כבוד ותפארת. אגב, הייתה לנו כבר כמה פעמים הזדמנות, זה דבר מעניין, אני חושב שעדיין לא נבדק. יש כמה וכמה נקודות פגישה מאוד מעניינות בין השפת אמת לבין הרב הירש. אין לי עוד הסבר איך התיאום הזה נולד, אבל זה מפליט. והנה אחד הדוגמאות לפנינו, הבאנו כבר כמה דוגמאות. הרב הירש ויעש השם אלוקים לאדם ולחווה כותנות אור וילבישם, בפירושו לתורה, מדבר על שני סוגי מלבושים, כמעט בלשון הזה. טוב, הוא כתב בגרמנית, אז אני לא יודע איך התרגום, אבל מסתדר שהתרגום מדויק. ובכן, אז הוא מדבר על מלבושי הגנה, והוא מביא את בגדי כהן גדול שהם לכבוד ולתפארת. הוא כמובן מסתמך על מקורות חז"ליים. ובכן, אנחנו מכירים את יסוד, היה לנו כבר כמה הזדמנויות לדבר ביסוד הזה של המלבושים. ובכן, כמובן, אחרי שקרה מה שקרה בגן, כל עוד שאדם היה הרמוני עם הטבע, אז לא היה לו לחשוש מפני שהטבע יפגע בו.
ולכן לא נזכר בכלל מלבושים. מתי בא מלבושים? אחרי שאדם חטא, וההרמוניה שלו עם הטבע נפגעה, אז הוא צריך מלבושים להגן. לפני זה, כי הרי לכאורה יש פה שאלה. האדם הראשון יצא מתחת ידי הקדוש ברוך הוא שהוא שלם. אז מדוע מתנת הפרידה מגן עדן היא המלבושים? והיה זה שם אלוקים לאדם חווה קוטנו טוב, ולפני זה הוא לא חשב לעשות להם. התרצו אין הכי נמי, הוא לא היה צריך לעשות להם. כי למעשה אם תעמיד, אז המלבוש יש לו צד שלילי. המלבוש יוצר חיץ בינך לבין הטבע. אתה לא משולב טוב. אתה באיזה מקום מתגונן, אתה באיזה מקום מצטנף בתוכך. אין הכי נמי, אתה צריך להגנה. מכיוון שהופרע האיזון והשלום בינך לבין הסובב אותך. זה מצד אחד. ויש גם מלבושי כבוד ותפארת. כמו כן הרמז במצוות לא תעשה לסייע לאדם להתרחק מסתרה אחרה. ומלבוש המצוות עשה להידבק באור תורה. ובית אלו נרמזים במה היא דכתיב. ויעש השם אלוקים לאדם כותנות אור, בעין ואור באלף. זה מבריק. בתורתו של רב מאיר מתינו כתוב כותנות אור באלף. אז הסברנו בפשטס מה פירוש תורתו של רב מאיר. מסתבר שאם יקראו בתורה ובספר תורה של רב מאיר כפשוטו שיהיה כתוב שם אור באלף, אז זה לא יהיה טוב. כנראה בתורתו של רב מאיר הכוונה היא בשולי הגיליון, או כן מדרש כזה, או כן אסבר בזה, ולמה רב מאיר כבר דיברנו והערכנו לדבר בכמה אנטי. אבל על כל פנים, מה פשט שכותנות אור בעין ואור באלף? אז הוא אומר, ישנם שתי בחינות בבגדים. יש אור להגן ואור להעיר, והם מלבושי כבוד ותפארת. אז כשרואים ככה את הקטע בשפת אמת, אז לא מבינים מה פתאום, מה הוא רוצה פה. אבל כשלומדים טוב את הפרשה הזאת ביחזקאל, שרש"י הביא רמז ממנה על ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, אז מבינים מה קרה פה. כשם שבזמן שאדם הראשון יצא אל העצמאות, יצא מגן עדן, אז נתנו לו בגדים, אז ציידו אותו בחסיני אש, ציידו אותו בחומר שהוא יוכל להתמודד עם החברה, עם מה שממתין לו, עם מה שמצפה לו מחוץ לשערי גן עדן. כך בזמן שעם ישראל יוצא אל העצמאות בפני עצמו, זה הלידה. אדם הראשון יצא מגן עדן אל העצמאות, עם ישראל יוצא. אז שומעים פה בעקבות השפת אמת וורד חדש ביחזקאל. יחזקאל שאל את הדימוי של ועל בישך ואין עליך ואך בשך ואך עשך, כל היסודות הללו מאיפה? מהתורה. מה התורה כשמתארת אדם הראשון משולח מגן עדן, אז היא מציידת אותו בצידה לדרך? מה פשוט? יש לו אור בסיסי, אלא הוא מחכה שהאור הזה יכול לבוא לידי ביטוי. בגן עדן היה לו את האור והיה לו גם את הכלים, כיוון שפספס, אז באיזה מקום שהוא צריכים לתת לו כלים מתאימים לעולם, אז נותנים לו צידה לדרך, נותנים לו איך הוא יעבור את העולם הזה. ויעש השם אלוקים לאדם וחווה כותנות אור, דהיינו זהו הכלים שאיתם הוא יעבוד בעולם. כשם שיציאתו של אדם הראשון אל העולם היה במתנה כפולה של בגדים להגן, וביסוד היותר עמוק בגדים לכבוד ולתפארת, וזה היסוד של כותנות אור, כך הולדתו של עם ישראל היא כזאת. כשיחזקאל תיאר את היציאה עם הדבר הנוקש של בגדים, של הלבשות, של כל התיאורים הללו, אז הוא לקח את זה מפה. אז זה כמובן, כמו שאנחנו מבינים, שהמלבושים שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה הם יסודות רעיוניים, כמו שאנחנו מסבירים, נניח הרמוניה עם הטבע, נכונות להתמודד עם הטבע, כך גם המלבושים שיחזקאל מדבר עליהם שהלבישו את ישראל ביציאתם למדבר וביציאתם אל עולם האומות,
אלה הם המצוות. מפני שהגרעין הבסיסי זה הפרי הקודם לעלים. זה היסוד הישראלי הסגולתי שהוא נתון. ומה שצריך לעשות זה לבנות את ההרמוניה בין הגרעין הפנימי לבין הלבושים החיצוניים. כאן אנחנו מגיעים אל הבנה מחודשת בדברי רש"י בראשית התורה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. מה היה עד עכשיו? לפי השפת אמת עולה כפתור ופרח. עד עכשיו היה פרי, עכשיו יש עלים. מה שהתורה מספרת מבראשית עד החודש הזה לכם, זה תיאור של התשיסה בהתהוותה, זה התיאור של הדם, זה התיאור של הנפש מתבוססת בדמיים. הבעיה היא איפה מלבישים את זה. המצוות הם הלבושים שמלבישים את הגרעין הפנימי הזה. כאן זה מסתדר. דהיינו, העובדה שהתורה מתחילה במערכת המצוות עם היציאה של ישראל ממצרים, היא תואמת את אותו משל יחזקאל, ויחזקאל עצמו הוא שלקח אותו מהאדם הראשון, לקח אותו מהקדוש ברוך הוא המלביש. כל יהודי, כל בן ישראל בא אל החודש הזה לכם עם פרי של האבות. הוא בא עם היסוד הרעיוני הנתון. מה שהוא צריך לעשות זה להלביש את עצמו במצוות. כאן ואילך הפרשיות של התורה הם לבושים. כל אחד יש לו את הלבושים שלו. שילבש את הבגדים של האור. ילבש אותם באור בעין. ילבש אותם טוב. אם יעשה אותם כפשוטו וכמצוותו, בתוך האור הזה יביק לו האור באלף. המצוות יסייעו לאדם להכניס את האור בכל מעשה.